שלום לכולם, אנחנו בפרשת וירא. וירא אליו השם באלוני ממרא, והוא יושב פתח האוהל כחום היום. ככה מתחילה בעצם פרשת וירא. ורציתי לדבר על הפסוק הזה, מה זה אומר וירא אליו השם. למה לא כתוב וירא אל אברהם? אז מסבירים שבעצם אם היה כתוב וירא אל אברהם וירא אל אברהם, אז היינו מבינים מזה שרק בעצם אל אנשים מיוחסים, רק אותם צריך לבקר. אחר והקדוש ברוך הוא ביקר רק את אברהם, כי הרי כתוב וירא אליו אברהם וירא אליו השם. זאת אומרת שאברהם היה אחרי שהוא מל את עצמו, ואחרי שהוא מל את עצמו הקדוש ברוך הוא בא וביקר אותו. זאת אומרת שצריך רק לבקר אנשים שהם מאוד צדיקים או מאוד מיוחסים. ומה באמת מסתבר? שכתוב וירא אליו השם, זאת אומרת שצריך לבקר כל אדם, לא משנה מה הייחוס שלו. צריך לעשות מצוות ביקור חולים. אולי זה הזמן שבו אני אומר גם לעצמי וגם לכם, לקחת איזה יום בשבוע, אפילו 4 שעות, ללכת לבתי חולים, לעשות ביקורי חולים, לדבר עם אנשים, אפילו אנשים שלא מכירים, לראות את הכאב שלהם וככה קצת להתחבר אליהם, לשמח אותם קצת, אפילו בדיחה, אפילו קצת חיוך לעלות על שפתיהם, זה כבר יעשה המון. זה מזכיר לנו גם שאנחנו צריכים לעסוק בזה. מי שלא יכול 5 שעות, שיעשה 4 שעות, מי שלא יכול 4, 3, 2, אפילו שעה אחת, העיקר לעסוק קצת במה שנקרא עשיית חסד. פעם בשבוע, מי שיכול יותר, עד הבא. מזה אנחנו לומדים שאפילו הקדוש ברוך הוא ירד וביקר חולים. זאת אומרת, ואנחנו הרי בניו של אברהם אבינו, וגם בניו של הקדוש ברוך הוא, בעיקר בניו של הקדוש ברוך הוא, כי הקדוש ברוך הוא יצר את עם ישראל, וכל עם ישראל נקראים בניו של הקדוש ברוך הוא. לכן אנחנו אמורים ללמוד מדרכו של הקדוש ברוך הוא, מדרך הארץ של הקדוש ברוך הוא. אבל אנחנו רואים הקדוש ברוך הוא חס על אברהם, הוא לא רוצה שאברהם יארח אורחים באותו יום, כי יודע שהוא חולה וכל זה. אבל איפה הוא פגש אותו? יושב פתח האוהל כחום היום. אומרים, כתוב שהקדוש ברוך הוא הוציא חמה מן הרתיקה על מנת שלא יהיו עוברי אורך שהולכים ממקום למקום, ככה כי ידע שאברהם הוא מכניס אורחים. אז על ידי זה שהוא הוציא את החמה, הוא מנע את זה שאנשים יבואו ויטרידו אותו בזמן שהוא עדיין חולה. אבל בכל זאת, איפה הוא פגש את אברהם? יושב פתח אוהל. אז החידוש הראשון, וירא אליו השם, זה חידוש של הרבי מלובביץ'. הרבי מלובביץ' אומר בעצם שכמו שהקדוש ברוך הוא ביקר את אברהם ולא הזכיר את שמו של אברהם, לא וירא אל אברהם אלא וירא אליו השם, ככה אנחנו גם צריכים לבקר כל חולה. ככה הרבי אומר. נשאלת השאלה, אברהם אבינו היה כל כך צדיק, עמד בכל הניסיונות, עמד מול כל העולם, כל העולם אומר לא להאמין בהשם, וכולם הלכו אחרי נמרוד, ואילו אברהם אומר כן, יש בורא לעולם, אל תעבדו בעבודת אלילים, תלכו אחרי הקדוש ברוך הוא, אל תעסקו בעבודה זרה. איזו היא עבודה זרה? כל עבודה שבן אדם מתמסר למשהו שהוא בר חלוף, צריך להתמסר רק לקדוש ברוך הוא, לחיות מציאות של להיות עבד השם. ואנחנו רואים שגם אברהם אבינו היה צריך למול את עצמו. זאת אומרת, זה סימן להוראה בעצם, שבן אדם יכול לחשוב, אני כבר איש גדול, אני כבר למדתי המון, אני כבר צריך, אני לא צריך כבר יותר לעשות תשובה. בחסידות קוראים לזה מצרים דקדושה, שבאדם כבר חושב, די, אני הגעתי כבר לקדושה. אז פה הקדוש ברוך הוא מראה לך שגם אברהם אבינו שהוא מעל את עצמו, זאת אומרת שגם אותו צדיק שנקרא אברהם אבינו, שהוא סמל של החסד, הרי אברהם אבינו מסמל את שיא החסד, גם אברהם אבינו מעל את עצמו. זאת אומרת, תדע לך שככל שאתה צדיק וככל שתעלה בקדושה וככל שתרצה להתקדם בקדושה ותלמד הרבה תורה וגם תעשה המון מצוות וחסדים ותרדוף חסדים וגמילות חסדים וכל החיים תחיה גם אז באותה שגרה הזאת, אתה צריך למול את עצמך. הכוונה, גם אז אתה צריך לפרוע את אותה אורלה שעדיין מסתירה על אור יותר פנימי ועמוק שקיים בך, כדי שהקשר שלך עם הקדוש ברוך הוא יהיה קשר יותר עוצמתי. טוב, עכשיו יש פה דבר מאוד יפה שראיתי בפרשה, על כך שבעצם המלאכים באים ומבשרים לשרה, לאברהם ולשרה, שהם צריכים, אחד המלאכים בא לרפות את אברהם, שזה רפאל, אחד המלאכים זה גבריאל, שזה אמור לרפות, להרוס את סדום, ואחד המלאכים היה צריך לבשר, מיכאל היה צריך לבשר על לידת הילד, שזה יצחק. ואנחנו רואים שבאמת שבישרו על על אותה בשורה, אז נוכחים לראות שאברהם אבינו קיבל את הבשורה הזאת, והשם אומר לו, ואומר השם אל אברהם, למה זה צחקה שרה לאמור, האף אומנה מלד ואני זקנתי? זאת אומרת ששרה אומרת, איך אני אוכל ללדת ואני זקנתי? אז אומרים פה, יש פה גם דרך ארץ מאוד יפה של הקדוש ברוך הוא, ששרה בעצם לא אמרה אני זקנתי, אלא היא אמרה ואדוני זקן, זאת אומרת שאברהם הוא זקן. אז איך זה שהקדוש ברוך הוא שינה ואמר, אמנם ילד ואני זקנתי, זאת אומרת שכביכול שרה אמרה על עצמו, הוא רצה למנוע מריבה בין אברהם לשרה, שלא תהיה אפילו קפדה קטנה של אברהם על שרה, לכן הוא אמר שהוא שינה את דברי שרה, כך שהיא אמרה על עצמה שהיא הזדקנה, על מנת לא לפגוע באברהם. אנחנו מגיעים לנקודה יותר גדולה, וזה הניסיון הזה. הרי כל המהלכים של אברהם זה כל הזמן ניסיונות. זה לומדים שאברהם, אפילו שהוא היה במידת החסד, שכל הזמן הוא היה באהבה ושמחה ורצה לקרב יהודים לקדוש ברוך, לקרב בריאות לקדוש ברוך הוא, כל הזמן, למרות כל העניין הזה, כל הזמן יש תהליך של ניסיונות. דווקא למרות זאת שהוא במידת החסד, שהוא נאחז במידת החסד, הקדוש ברוך הוא מנסה אותו ניסיון אחר ניסיון. ובכלל, מההתחלה בפרשת לך לך, מה זה לך לך? זאת אומרת, על ידי טיול, על ידי זה שבן אדם מטייל, הוא מכיר את עצמו, על ידי זה שהוא הולך, יוצא מתוך עצמותו, מתוך החברה שלו, מתוך הסביבה שלו, הוא מתחיל להכיר רבדים בפנימיות שלו, שהוא בחיים לא הכיר, דווקא לידי טיול. ואז גם הוא מוצא כמה הוא משתוקק לרוחניות, הוא מוצא כמה בעצם, כמה הקליפה הגסה שלה, שהייתה לו, הסתירה את, את האור הפנימי ששכן בתוכו, וכמה הוא משתוקק באמת להשתייך לאותו אור פנימי שקיים מתחת לפני השטח. ודווקא את האור הפנימי הזה הוא רוצה להוציא לידי ביטוי, לא את אותו אדם שהחברה מכירה ושמסמנים אותו בסטיגמטיות ככה ואחרת, אלא דווקא את אותו ממד שהוא הכיר בטיול הפנימי שהוא עשה, או הטיול החיצוני. זאת אומרת, כל אדם, נגיד פתאום אדם הולך פתאום לקברות צדיקים לצפון, והוא מוצא שהוא כל כך היה פתאום מכיר את עצמו, הוא שומע את עצמו חושב, הוא שומע את עצמו מתפלל, הוא שומע את עצמו כל כך נחשף לרבדים עמוקים ורוחנים. אותה היכרות, הוא אומר, זה אני, זה אני האמיתי, כל השאר שהייתי זה היה שחיפשתי את עצמי, זה אני האמיתי. ואז מתוך ההיכרות הזאת, המטרה שלו לא להישאר, להשאיר את אותו אני הזה שהוא הכיר שם, הרוחני הזה, להשאיר אותו בערים ליד קברי הצדיקים, אלא לקחת את אותו אני ולרתום אותו לחיי היום יום, שגם בחיי היום יום יתבטא אותו אני שהוא פגע שם בערים. כן? זה עשה עיניי להרי, מאין יבוא עזרי, עזרי מי עם השם עושה שמיים וארץ. זאת אומרת, ללכת להרים, להגיע להרים הגבוהים ולזכור שאני צריך להוריד את זה לפה. בגלל זה יש את העניין של עשה עיניי להרים, ללכת לשם ולחזור חזרה ולשמור את אותו, אותה רוחניות קרוב אליך גם שאתה נמצא בשגרה היומית שלך, אחרי שהכרת את אותו אני פנימי שלך. אז למה בעצם הניסיון הכי גדול זה היה הניסיון של עקדת יצחק? ומסבירים על זה שאותו ניסיון גדול, הרי אברהם עצמו נזרק לתוך כבשן האש. אני מאוד אמר לו, אם אתה לא תעשה מרד נגד הקדוש ברוך הוא, אני זורק אותך לכבשן האש. ואברהם אבינו הבין שיש הבורא לעולם, והוא נכנס לכבשן האש. זאת אומרת, מסירות נפש טוטלית. הוא אמר, זה פה או שיש הקדוש ברוך הוא ואני מתפלל עליו, הוא גם עושה בעצם חישוב פנימי, או שיש הקדוש ברוך הוא ואני מתפלל עליו וזה נכון מה שאני אומר, או שבאמת נמרוד אומר מה שהוא אומר נכון. אז הוא אומר, אני מאמין בדרך שלי, בעקרונות שלי, נזרק לכבשן האש. זאת אומרת, מעבר לכל האורך החיים הדתי וזה שהוא האמין בזה, נבדקה פה חוזק האמונה של אברהם, ואברהם הסכים להיזרק. הוא ידע שאם יש בורא לעולם הוא יציל אותו, או שהוא לא, אבל הוא לא יכל, הנמרוד נגע בו בנקודה מאוד פנימית, שהוא לא יכל להגיע למציאות כזאת של להגיד, אוקיי, אם אתה זורק אותי לכבשן אש, אז אני לא רוצה להם. אלא, הייתה פה התמודדות על עומק האמונה. העומק האמונה פה גרם לכך שאברהם הלך עם האמונה עד הסוף. הכל האמונה שלו הייתה שיש בורא לעולם, ומבחינתו לא עניין אותו כלום. זה שזורקים אותו לכבשן האש או לא זורקים אותו, מבחינתו הוא מאמין בורא עולם וזהו. אז בסייעתא דשמיא התבהר לנו הנקודה, אז למה אם אחרי שהוא עבר ניסיון כזה גדול, למה עדיין הקדוש ברוך הוא צריך לנסות אותו בעקידת יצחק? וגם אנחנו רואים עקידת יצחק, הרבה אנשים רואים, מסתכלים על זה, לא מבינים מה, אם הקדוש ברוך הוא כל כך טוב, וכל כך רב חסד ורחמים, איך ייתכן דבר כזה? שלקחת ילד קטן ולעקוד אותו. אז מסבירים קודם כל שהקדוש ברוך הוא לא בדיוק אמר לה, ציווה את אברהם, אלא הקדוש ברוך הוא רק ביקש קודם כל שיעשה את זה. ואברהם מתוך הרצון והדבקות בו לקרב לקדוש ברוך הוא, הסכים לבקשתו של הקדוש ברוך הוא. עכשיו, מעבר לזה, יש עוד נקודה אחת מאוד חשובה. הרבה פעמים במסירות נפש, כמה שזה נשמע מאוד מאוד גבוה, עדיין זה לא כל כך עוצמתי כמו להקריב את הדבר הכי קרוב, הכי יקר לך. בעצם יצחק זה מבטא אצל כל בן אדם, לכל בן אדם יש יצחק משלו. יש איזה משהו מסוים, רבי אומר בדבר מלכות גם, שיש לכל בן אדם איזשהו יצחק, איזה משהו מאוד מאוד יקר. זה יכול להיות כל דבר שהוא בעולם, שהוא מגדיר את זה כיצחק. והקדוש ברוך הוא אומר לו, אם אתה אוהב אותי, תקריב את זה. תקריב את אותו דבר הכי הכי יקר, את אותו צעצוע הכי הכי יקר שאתה כל כך אוהב, תקריב אותו בשבילי. בוא נראה באמת אם אתה אוהב אותי. זה כבר לא עניין של אמונה, יש פה עניין של אמונה, אבל יש פה גם עניין של אהבת השם, שבעצם אין תחליף לקדוש ברוך הוא. וזו הנקודה של יצחק, שזה בגלל זה ניסיון יותר קשה ממסירות נפש. כי במסירות נפש, אתה אחרי שמסרת את נפשך, אז לא שהמשחק נגמר, או גם יכול להיות הרבה סיבות שבן אדם כבר התעייף מהחיים, אז עדיין לא אומר שזה מעיד על אהבה. ואילו למסור את הדבר הכי יקר לך לקדוש ברוך הוא, זה מעיד על אהבה. זה, ואחת כמה וכמה, שזה הבן שלך, אומרים שהקשר בין אב לבן זה קשר עצום שאי אפשר להסביר אותו, שלמרות שלמרית עין נראה שהאם יותר קרובה לבן, דווקא האב יותר קשור לבן בהרבה יותר מאשר האם קשורה לבן. והקשר בין האב לבן זה קשר רוחני עוצמתי. הנגיעה פה היא לא פשוטה, כמו שאנחנו רואים. זה לא לבוא ולהגיד למישהו, תעשה משהו ככה וככה. זה ניסיון עצום. והחשיבות של הניסיון הזה הוא מאוד מאוד גבוה. ואנחנו רואים שבאמת, כמו שאומרים, הקדוש ברוך הוא אף פעם לא נשאר חייב. וכל מי שמוסר לקדוש ברוך הוא משהו, תמיד הוא רק, בסופו של דבר, רק ירוויח מזה. ככל שתיתן יותר לקדוש ברוך הוא, רק תרוויח מזה. יש איזה, לא משנה אם אתה עושה חסד, אם כיוונת למשהו, רצית ללכת בדרכיו של הקדוש ברוך הוא, אז בכל מקרה תמיד אתה תרוויח מזה, כי אם עשית את זה באמת והייתה לך כוונה גדולה, הקדוש ברוך הוא יודע, רק הוא קורא מחשבות, הוא רואה לב, מחשבות לב ומחשבות בלב איש, והוא יודע מחשבות, יודע נסתרות, אז הוא יודע בדיוק מה קורה אצלך בפנים, בתוך הקרביים. אז הוא יודע בדיוק על מה אתה חושב ומה זה, והוא יודע מה הכוונה שלך. רואים שהכוונה של הדבר, אפילו באדם עושה איזה מצווה קטנה, הכוונה של הדבר היא עיבור של אותו דבר. אתה מעבר את אותו דבר. אז אנחנו באמת רואים שהקדוש ברוך הוא אף פעם לא עוזב את מי שעושה לו טוב. ויש איזה סיפור קצת צדדי, אני אספר אותו בקצרה, שקראתי פעם איזה חסיד שהיה בקברי צדיקים באזור הבעל שם טוב. ואחרי שהוא היה ככה ביקר כמה צדיקים גדולים, חסידים גדולים, נשאר לו עוד 4 שעות לטיסה. ואז הוא פתאום נזכר, לא ביקרתי את הבעל שם טוב. הוא ככה מאוד חשקה נפשו, אבל ממש השתוקק מאוד, ובצמאה גדולה לבוא לקברו של הבעל שם טוב וליצור איתו קשר. אז הוא לא ידע מה לעשות. אמר, נשאר לי 4 שעות. הלך, שאל שם האנשים, אמרו לו, תשמע, אם אתה נוסע אתה נוסע לשם, אתה מאחר את הטיסה, אתה מפסיד את הטיסה שלך. הוא אמר, אני לא יודע מה לעשות, ולא נשאר לו כסף גם. ככה שלא היה לו אפשרות לקנות כרטיס ולחזור. אם הוא מאחר. הוא אמר, למרות הכל, אני כל כך רוצה לראות את ה... להיות את הצדיק, אני רוצה לעשות את זה. אז מספרים שרק הנסיעה מהשדה תעופה עד לציון הקדוש לבעל שם טוב לוקח איזה כמה שעות, וגם חזרה לשדה תעופה לוקח כמה שעות, וזה לא עניין אותו, זה לפחות איזה 4-5 שעות נסיעה, 3 שעות, 4 שעות, ולא נשאר רק 4 שעות לטיסה. הוא אומר שפגש שם איזה מלי עגלון או טנדר, לא זוכר מה, מתחילו לנסוע, והם אומר שפתאום הייתה לו קפיצת הדרך. אחרי 5 דקות הוא פתאום היה בציון. הוא לא הבין מה זה, הוא היה שם הרבה בציון, הוא ישב והתפלל המון 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 המון, וכבר הוא היה בידיעה מוחלטת שהוא מפסיד את הטיסה. ואחרי שהוא התפלל ובכה והתקרב לצדיק, אז הוא חזר חזרה, לקח עם הנהג ונסו חזרה לשדה תעופה. וכשהם חזרו הוא הסתכל ולא עברו בכלל 4 שעות, ואז הוא הבין שבעצם הקדוש ברוך הוא זימן לו קפיצת הדרך להגיע לבעל שם טוב. בקפיצת הדרך הוא אומר שתוך בעצם תוך היה צריך לנסוע איזה 3 שעות, ולקח לו 5 דקות להגיע לקבר, לציון הקדוש של הצדיק. אז זה אנחנו רואים שברגע שיהודי משתוקק מאוד להגיע לצדיק, אז הצדיק מחזיר לו בדיוק באותו מטבע אפילו יותר. פור שלווה את כל חייו, שהוא עבר קפיצת הדרך בחיים פה הגשמים. אז אנחנו רואים שגם אם זה קורה אצל הצדיק, אז אחת כמה וכמה שזה קורה אצל הקדוש ברוך הוא. טוב, ובאמת נסתכל קצת על הצד השני. אז לפעמים בן אדם מקבל איזשהו מסר משמיים, או על ידי רב, וצריך לא לזלזל בזה, לקחת את זה וללכת על זה עד הסוף. היה סיפור שהפעם הרבי הבטיח לשתי נשים, רבי מלובביץ' הבטיח לשתי נשים שהם ילדו בן, יהיה להם התאברו. אז אחת הנשים הלכה עם ההבטחה של הרבי וקנתה עגלה, סיפור מפורסם, כל חבדניק מכיר את זה, וכמעט כל חבדניק, לא יודע, לא רוצה לדבר בהכללות, אבל מכירים את זה. ואחר כך והיא הלכה והתפללה וקרא תהילים שזה באמת יתקיים, והשקיע בזה, וקנתה עגלה וצעצועים, אמרה אין, אני הולכת עם האמונה של הרבי, עם מה שהרבי אמר לי, ובאמת התאברה. והשנייה אמרה, מה, איך אני אתאבר בגילי, עוד שמוע, עוד איזה מישהו שאומר לי משהו, בסדר, אז אני שמעתי ככה. ואפילו לא רק זה, אלא בליבה ניסתה לפסול את הנקודה שזה סיפור נכון.